נזכה כולנו באמת לחורף טוב, גשמים בעיתם, לבשורות טובות בחורף הזה הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. מדי פעם היינו מגיחים ככה, תודה, מדי פעם היינו ככה מגיחים למסכת אבות, בעיקר בין פסח לעצרת, במשניות פה ושם. עסקנו בזה בעיקר בתקופות האלה משום המנהג שנהגו ישראל לעסוק בפרקי אבות בשבתות הללו, בשבתות בין פסח לעצרת בפרט ובשבתות הקיץ בכלל. כמו שאבי הזכיר מקודם, פעמים רבות ככה שוב ורצינו לראות קצת יותר בצורה מסודרת באמת את מסכת אבות, שנדמה לי שהיא לא רק קשורה ללימוד תורה וללימוד פרשת שבוע, אני רוצה לטעון שהיא ממש בנויה על זה. אתם יודעים, מסכת אבות היא בעצם מסכת בת 5 פרקים. היא נמצאת בסדר נזיקין בש"ס, למרות שלכאורה לא מובן למה זה מקומה. היא עוסקת בענייני מוסר. היא יכולה להיות בכל סדר אחר, ב6 סדרי משנה. אם היא מוקמת בסדר נזיקין, מעניין מאוד גישתו של הרמב״ם, שאומר שהיא נמצאת בסדר נזיקין, כי אין לדיין שלא מכיר את מסכת אבות מה לחפש בדין. זה לא בא אלינו רק, זה בא קודם כל אל הדיין. זה בא קודם כל אל מי שרוצה להישב בדין, אל מי שרוצה להגיע לאמיתה של תורה. אין תורה אם אין לה דרך ארץ ופרקי אבות לפניה. אבל מי שיעיין טוב במבנה של מסכת אבות, יגלה משהו שקשור מאוד לנושא של 5 חומשי תורה בכלל. מסכת אבות כידוע היא מסכת, הזכרנו שנקראת בין פסח לעצרת, היא מסכת בעצם בת 5 פרקים של משניות. המסכתות שיש לפנינו בסידורים בכל מקום אחר, יש בהן 6 פרקים, כשהפרק השישי הוא כל כולו ברייתות. משניות חיצוניות שהצטרפו כפרק למסכת. המסכת היא 5 פרקי משנה, ממשה קיבל תורה מסיני ועד סוף הפרק החמישי של לפום צערה אגרה, ואז מגיעה ברייתא ארוכה שעוסקת בענייני קניין תורה. בדרך כלל, המקובל, נדמה לי שהיום גם אם מחפשים בחנות מסכת אבות עם 5 פרקים כבר אי אפשר להשיג. זה כבר הפך להיות לדבר אחד. ההסבר המקובל הוא שהפרק השישי, כיוון שהמסכת הזאת נקראת בשבתות הקיץ מפסח ואילה, אז אם נעשה חשבון מהיר נזכר שלעולם יחול הפרק השישי בשבת שלפני חג מתן תורה, חג השבוע. זה טבעי שאז בא הפרק של 48 דברים שבהם התורה נקנית וכו'. המהר"ל מפראג רואה בזה סיבה הרבה יותר ערכית מהותית קבועה, ולא רק טכנית ששייכת לזמן האמירה של פרקי אבות. כי הסיבה הזאת ששייכת לזמן האמירה שייכת למנהג לומר פרקי אבות בשבתות. אגב, מנהג מאוד קדום, אנחנו פוגשים אותו כבר בסידורו של רב עמרם גאון, זאת אומרת 1,000 שנה אנחנו יודעים על קיומו של המנהג. אבל גם אז השאלה היא ממתי זה יתחבר יחד. לפי המהר"ל מפראג, שיש לו פירוש מיוחד מאוד על מסכת אבות, יש סיבה שונה לחלוטין לצירופו של הפרק השישי, פרק קניין תורה, למסכת, ואני פותח דווקא בזה את המסכת כולה. המהר"ל מופיע לפנינו במקור אחד, והוא לא נמצא בפתיחת המסכת או בפרק הראשון, הוא נמצא דווקא בפתיחת פרק הברייתות הזה בפרק השישי. וכך הוא כותב לפנינו מקור מספר אחד. שנו חכמים. זאת פתיחת פרק ו', והמשנה פותחת, הברייתא פותחת שם, שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו'. אומר המהר"ל, הפרק הזה אינו מן המשניות. כי המשניות אינם רק חמישה פרקים בלבד. והוא מזכיר לנו אותם. פרק משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ופרק רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כלשהי תפארת לעושיה וכו'. ופרק עקביה בן מהללאל, ופרק בן זומה, עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין התאמה לידי עבירה. ופרק בן זומה, זה איזה הוא עשיר ואיזה הוא גיבור ואיזה הוא מכובד, זה שמח בחלקו והמכבד את הבריות, כל מה שאנחנו יודעים, הכובש את יצרו וכו'. ופרק חמישי הוא פרק בעשרה מאמרות נברא העולם. ואחר כך עשרה דורות מאדם ועד נוח, עשרה דורות מנוח ועד אברהם. ויש לך לדעת, כותב המהר"ל, כי אלו חמישה פרקים שם התנא כנגד חמישה חומשי תורה. מעניין מאוד. יש עוד משניות בש"ס עם חמישה פרקים. אומר המהר"ל, יש כוונה ברורה לחלוטין, אני כבר אומר את סופו גם, שמסכת אבות בנויה מחמישה חומשי דרך ארץ. ורק אחרי חמישה החומשים האלה של המשנה, אחרי דרך הארץ שקדמה לתורה, בא הפרק שנקרא קניין תורה על גביהם. זה מאוד מעניין. כי אלו חמישה פרקים שם התנא כנגד חמישה חומשי התורה. שכמו שהתורה יש לה חמישה חומשים, כך יש חמישה פרקים בדרך ארץ שהם דברי מוסר. מי שלא רגיל בתורתו של המהר"ל חושב פה שיש איזה וורט יפה עם מספרים. הוא מצא משהו נחמד, חמישה חמישה, זה יוצא נחמד. זה לא המהר"ל. זה יכול להיות במקומות אחרים, לא במחוזותינו. המהר"ל רואה פה יסוד עצום, חמישה ואגודתו על ארץ יסדה, אנחנו אחרי סוכות והושענא רבה, כשלוקחים חמישה בדי ערבה, כשלוקחים חמש ערבות, החמישה זה מה שמחזיק יד. על היד החזקה, אתם זוכרים בהגדה של פסח חמישה, 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 כל היסוד של חמישה. יסוד מאוד מאוד חשוב, יש חמישה חומשי תורה, ובמרכז המשניות יש תורה שבכתב של המשנה שהיא חמישה פרקי דרך ארץ. כי אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואם אין דרך ארץ, אין תורה. ולפיכך תלויים זה בזה. ושני דברים שהם תלויים זה בזה, ראוי שיהיה נחשב זה כזה. ולכן ביקש התנא ליצור משוואה כבר בצורה החיצונית של פרקי אבות וחמישה חומשי תורה. והמהר"ל לא מסתפק בזה, הוא עובר הלאה. ולכך שם חמישה פרקים בדרך ארץ כמו שיש בתורה חמישה חומשים, וכשם שהתורה התחילה סדר הייחוס מבראשית, ומסדר סיפור הדורות זה אחר זה, כנגד זה מתחיל משה קיבל תורה מסיני ומספר כל הפרק המשך הקבלה דברי מוסר זה מזה עד סוף הפרק. המהר"ל עוצר פה. אבל המהר"ל, זו דרכו, פותח לנו פתח קטן, ומי שראיתי את דברי המהר"ל האלה נתחברו לי דברים, אני חושב שהם מופלאים קודם כל במבנה של מסכת אבות. אין לפנינו מסכת אבות, אבל דברים זכורים בטח. מסכת אבות בנויה כסדר כנגד החומשים. פרק א' של מסכת אבות הוא כנגד ספר בראשית. ספר בראשית הוא בעצם ספר העברת המסורת מאדם לנוח ומנוח לאברהם וליצחק וליעקב עד יוסף. ספר בראשית הוא ספר שעוסק ב-2500 השנים הראשונות. אחר כך אנחנו ב-40 שנה. וספר בראשית מעביר בעצם את האדם מאדם ועד יוסף, שמשה ייקח אותו אחר כך וכל הדור ההוא במצרים. ספר בראשית שפותח בעשרה המאמרות שהעולם נברא, הוא מסיים במצרים שלפני עשרת המכות ועשרת הדיברות וכל מה שיבוא אחר כך. סדר הדורות המעבר הוא גם התוכן של פרק א' באבות. כי פרק א' באבות מדבר כל הזמן על הקשר בין התלמידים לרבותיהם. הוי שותה בצמא את דבריהם, עשה לך רב. איך מעבירים את הדברים מרב לתלמיד. פרק ב' הוא כנגד ספר שמות, הוא ספר הגאולה בתורה. ספר הגלות והגאולה. ובפרק ב' האדם הפרטי בעולם המוסר עובר בדיוק את אותו תהליך. בפרק ב' האדם כבר לא מקבל מרבותיו ומעביר, אלא מגיע אל הגאולה הפרטית הייחודית שלו במרכזו של פרק ב' בר רבן יוחנן בן זכאי, המקים את יבנה וחכמיה, הוא פונה לחמשת התלמידים הגדולים שלו ואומר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. איך פותח את כל הפרק רבי, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, והאדם פורש מדרכים אחרות ונדבק בדרך הזאת. סתם כך, דבר שחשבתי עליו רק בעקבות המהר"ל. הלל הזקן למשל מופיע פעמיים במסכת אבות בשתי קבוצות דברי מוסר. ולא הבנתי אף פעם מדוע מחלקים. עכשיו זה מובן לי. בפרק א' מופיע הלל הזקן באמירות הידועות של הוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, מקרבן לתורה. זה פרק א'. איך אתה מעביר את התורה הלאה? מה היחס? בפרק ב' הוא הפרק הזה של הגאולה, הלל הולך על דבר אחר לגמרי. בפרק ב' בא הלל ומדבר איך האדם ניצל מהגלות המוסרית שלו. הוא היה אומר אחרי שהוא ראה את אותה גולגולת שצפה על פני המים, הוא היה אומר מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה, מרבה עבדים, מרבה גזל. אתם שומעים פה את מצרים? את בית העבדים, את לא ירבה לו נשים ואת לא ירבה לו סוסים. וכשיוצאים ממצרים, מה קורה? אז אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מאיפה? מבית עבדים, ואז יש תורה. מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. אז הלל הזקן בקבוצת המשניות שעוסקת בבראשית נמצא בפרק א', אחר כך אומרים לפרק ב'. פרק שלישי צריך להיות כנגד ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא ספר הקדושה. ספר ויקרא עוסק בקדושה של הקורבנות ובקדושה ובתומעה ובתהרה ובזה ובמצורה ואיך לא מגיעים לידי תומעה. פרק ויקרא עוסק בפרשת המועדים, בקדושת הזמנים. תסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מה קורה כדי שתשרה שכינה, כמה אנשים יושבים ושורה שכינה? ומה קורה כשאוכלים על שולחן אחד ולא אומרים עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים? כל הפרק כולו עוסק באיך נוצרת קדושה במציאות. פרק שלם. ואחר כך הפרק ממשיך בדברים שאתה מתפלל לראות אותם במסכת אבות, אבל כשאתה מבין שהפרק הזה הוא ויקרא, זה מובן. רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקודשים והמבזה את המועדות. כל אלה אין להם חלק. מה זה עושה במסכת הפרק הזה? ואחר כך ממשיכים ומדברים כאן על כל הפרטים של מר מרגיל שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערווה. קדושים תהיו. זה פרק שלישי. פרק רביעי הוא כנגד ספר במדבר. זה הספר שעוסק בענני הכבוד. זה הספר שעוסק בהליכה במדבר. זה הספר שעוסק באדם שפתאום מגלה שהוא נמצא תחת סוכתו של הקדוש ברוך הוא. זה הספר שעוסק בעם שפתאום הבין שהאושר של מצרים לא נתן לו שום דבר. והוא הולך לקראת סיכון גדול לא פחות של האושר של הבורות החצובים והבתים המלאים שאליהם הוא הולך. אבל הוא יכול ליפול שם. ובמדבר בתוך ענני הכבוד פתאום הוא מתחיל ללמוד שכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. זה ספר במדבר, זה הפרק הרביעי. המהר"ל גומר את זה ברבע משפט, זה דבר פלאי. וכך הדברים ממשיכים וממשיכים וממשיכים, אני אומר את הדברים בקיצור גדול מאוד. הפרק החמישי הוא ספר דברים, זה הכי נפלא. ספר דברים הוא ספר הסיכום. אגב, שמו של הפרק החמישי הוא בעשרה מאמרות. ובמה עוסק פרק רביעי החמישי, בפעם הראשונה במסכת אבות? בסיכום ההיסטורי. בעשרה מאמרות נברא העולם. עשרה דורות מאדם עד נוח. עשרה דורות מנוח עד אברהם. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם. עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים. עשרה על הים. עשרה ניסיונות ניסו במדבר. עשרה ניסיונות ניסו בבית המקדש. פרק הסיכום בספר דברים. ובמה מסתיים ספר דברים? בכניסה לארץ. ומשה שלא זוכה להיכנס לארץ. מסכת אבות פרק 50 מסתיים. יהודה בן תימה אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. סיום בסוף, שמואל הקטן, בן 5 וכולי, זה המשניות שבאות אחרי. זו תיארה מופלאה של המהר"ל מפראג. הוא מאיר אותה ככה, לא בהקדמה לשום מקום, אלא בין לבין, פתאום בפרק השישי, הוא בעצם מבקש מאיתנו לשים לב שמסכת אבות שונה מכל מסכת. היא מבקשת לקחת אותנו ממעמד הר סיני של תורה שבכתב, אל המעמד הר סיני הפרטי, האישי, של כל אחת ואחד מאיתנו בחיים. האם אתה יכול ליצור לעצמך ספר בראשית, וספר גלות וגאולה, וספר קדושה, וספר ענני כבוד, וספר דברים? האם אתה יכול לצאת ממצרים הפרטית שלך, ולעבור את הירדן, להיכנס אל הארץ ולעבור את הכל בצורה שבה אתה הופך להיות מי שנבחן פה בחמישה חומשי דרך ארץ. על הבסיס הזה בא קניין תורה. זו פתיחה מאוד יסודית שאני חושב שעל בסיסה אפשר להיכנס למשנה הראשונה של מסכת אבות ולשמה של מסכת אבות. בעצם נדמה לי שכל אחד היה קורא למסכת הזאת בשמות אחרים, אבל לא אבות. במסכת אבות אין סיפורים על האבות. במסכת הזאת מוזכרים המון חכמים, אבל המסכת הזאת צריכה להיקרא מסכת אתיקה, מסכת מוסר, פילוסופיה של המוסר. כך קראו הפילוסופים בעלי הפילוסופיה של המידות לספריהם. המסכת הזאת נקראת בשם מאוד מוזר. הכי פחות מתאים לה דרך אגב. כי כל מקום בתורה שבעל פה בנוי על מה שקיבלתי מרבותיי. מסכת אבות בנויה על חוכמת החיים של כל תנא ותנא. היא לא בנויה על האבות. כשכתוב שרבן שמעון בן גמליאל אומר משהו, הוא אומר את זה מעולמו הפרטי, הוא אומר, כל ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. זה לא בשם אבותיו, זה אותם הדברים שאותם אתה לא לומד בבית המדרש מאחורי השולחן, שהם ממקום הרבה יותר פנימי ועמוק. דווקא המסכת הזאת נקראת אבות, ודווקא המסכת הזאת פותחת במשנה הידועה, הפותחת שבה נפתח עכשיו. לדעתי זה מחבר אותנו ישר ישר לספר בראשית ולפרשת בראשית. זאת המשנה הפותחת את מסכת חמישה חומשי דרך ארץ של המהר"ל. מקור 2. משנה א' באבות. פעם מסתפק רק במשנה הזאת. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע. ליהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. חלק א' של המשנה זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה. אני חושב שמוסכם על כולנו שהחלק הזה שייך לכל מסכת בשס, לא פחות מפה, אולי יותר. לפני מה שאמרנו לפני רגע. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וכו' וכו', והם עשו את זה לאנשי כנסת הגדולה, והם אמרו ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, העבר והנביא. הם אמרו עוד כל מיני משניות, הם אמרו מסכת שבת, והם אמרו איך לומדים אבות מלאכות, הם אמרו את כל השס. אז קודם כל, למה זאת הפתיחה? אחר כך, בוא נחזור רגע לפתיחה הזאת. משה קיבל תורה מסיני. תראו במקור 3 את דברי רב חיים מוולוז'ין. פעם כשעסקנו במשה רבינו, הבאנו את דבריו האלה. מקור 3:2-3 שורות קצרות. משה קיבל וכולי ומסרה וכולי. מה שייך תחילה במשה לשון קבלה? וליהושע אחר כך לשון מסירה. שאלה טכנית. משה קיבל תורה מסיני. נו, אז היה צריך להמשיך איך? ליהושע ממשה. וזקנים מיהושע. ונביאים מזקנים. או... אגב, משה לא קיבל תורה מסיני, הוא קיבל אותה מהקדוש ברוך הוא. הוא קיבל אותה בסיני, זה מיקום גיאוגרפי. או משה מסר תורה. זאת שאלה א', ששואל כאן רב חיים מוולוז'ין בפירושו על מסכת אבות. אגב, אם נשים לב טוב בשתי השורות הראשונות, יש כאן שתי קבוצות שהן בעצם 3 קבוצות. משה קיבל תורה מסיני, מה הוא עשה עם התורה הזאת? מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, עכשיו היה צריך להיות כתוב הלאה, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. אבל זה לא כך, ונביאים מסרו. כלומר, יצרו פה קבוצה שלישית. עדיין בלי מסירה, אבל קבוצה שלישית. אנחנו צריכים להתעניין, אגב, מי הם אנשי כנסת הגדולה. הדבר הוא מעניין במיוחד כדי לחשוב, הם אמרו שלושה דברים, זה מה שהם אמרו. כשאומר לנו תנא אחד שלושה דברים, במסכת אבות אנחנו תמיד מתפעלים, אלה שלושת הדברים שהוא אמר. אנשי כנסת הגדולה, זה אנשים שמתחילים אצל חגי זכריה ומלאכי, זה 200 שנה, זה נגמר בשמעון הצדיק במשנה הבאה. וכל מה שהם אמרו זה שלושה דברים. מה הם אמרו? הבו מתונים בדין, זה מה שאומר כל מורה בתעודה בסוף השליש. הבו מתונים בדין, לאט לך, אתה נחמד, אל תהיה. והעמידו תלמידים הרבה, יפה מאוד, ועשו סייג לתורה. ואם רוצים להתחיל במסורת, למה במשה, למה לא בהתחלה, למה לא באברהם, ויצחק, ויעקב? משה רבינו אנחנו פוגשים בפעם הראשונה בתורה, בספר שמות. אבל את משה רבינו רואים חז"ל בפעם הראשונה בתורה, בפרשיות בראשית ונוח. בדיוק אצלנו במעבר בין פרשת בראשית של השבת שעברה לפרשת נוח. מוצאים חז"ל את משה רבינו לא סתם בתורה. על פניו זו נשמעת דרשה רחוקה. אני מבקש לפתוח בה, כי היא פתיחה לספר בראשית, לא רק למסכת אבות. במקור מספר 7, ברשותכם אני עובר שנייה לעמוד השני, שנמצא עוד בסוף פרשת בראשית. יש ככה פסוקים שלמים שבהם הקדוש ברוך הוא במרכאות מתלבט עם עצמו, האם בעצם הגיע הזמן להפסיק את העולם. ניחמתי כי עשיתים, נכון? לא רוצה יותר להמשיך את העולם. אמחה את האדם מעל פני האדמה. פסוק אחד מגיע הקדוש ברוך הוא, ואלה דיונים מאוד חשובים. יש טעם לאדם או אין טעם לאדם? ואז מסתיימת פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. אני אגב חייב לציין שכשאני מגיע לפסוק הזה, תמיד הוא נשמע לי קצת פס מחומים. הקדוש ברוך הוא אומר, אמחה את האדם מעל האדמה, ניחמתי כי עשיתים. היה צריך להיות בסוף, ונוח הציל את העולם. ונוח היה פלאי פלא. נוח מצא חן. נו, זאת סיבה מספיק טובה להמתין יומיים, לתת ארכה 48 שעות, זה מקובל. מצא חן. זה מה שזה, אם זה העולם יכול להימשך, מול כזה חמאס ומבול וגזל ועושק. נוח מצא חן. העולם הולך לאיבוד, העולם הורג אחד את השני, העולם הורס את עצמו. קץ כל בשר בא לפניי כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. איך כתוב שם לתיבת נוח? שבאו אל התיבה כולם, מן הבהמה התאורה ומכל הבהמה אשר איננה תאורה, איש ואשתו. ביטוי לא יפה. איש ואשתו זה בכל זאת פעם היה רק שלנו. פתאום זה הופך להיות ככה קוסמולוגי, כולל כל הזואולוגיה העולמית. אומרת הגמרא דבר מדהים. לתיבה הזאת שתלך להציל את העולם, היא הולכת להציל את העולם בבעיה הכי בסיסית של העולם. הבעיה הכי בסיסית של העולם הייתה כשבני האלוהים, אלה שחשבו שהם כאלה, ראו את בנות האדם והתחילו לנצל אותם. לתיבה יכולים להיכנס רק מי ששמרו על אישות. חיפשנו, חיפשנו, חיפשנו בעולם ומצאנו רק 4 זוגות בני אדם כאלה. אבל בין הבהמות נשארו קצת יותר. אז כל מי שענה לקריטריון איש ואשתו, נכנס. כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. עולם כזה נורא עומד לפני השחתה. אז נוח מצחן, זה מספיק. במקום אחד אומר הקדוש ברוך הוא את הדברים בצורה שהיא עוד יותר משונה. הנה מקור 7. יאמר השם, זה מדהים לראות את זה. לא ידון רוחי באדם לעולם. זהו. אי אפשר, רוחי לא נכנסת. לא ידון רוחי באדם לעולם. בשגם הוא בשר. מילה קשה קצת, בשגם. בשגם הוא בשר, אולי פירושו, באשר היותו בשר. הוא בשר, רוחי לא מתחברת איתו. נו, אז תגיד, לא רוצה שישאר. אמחה את האדם מעל פני האדמה. או רק רגע, ריבונו שלנו, זה חידוש לך שהוא בשר? אתה בראת אותו כך, אתה בראת אותו אפר מן האדמה, ונשמת חיים מן השמיים. אבל מה הפתרון של הקדוש ברוך הוא? זה מדהים בפסוק. והיו ימיו 120 שנה. זה נשמע כמו עסקה טיעון. לא ידון רוחי באדם בשגם ובשר, נסגור את העניין על 120 שנה. ראוי לחיות. אולי הייתה טעות, ותן למלאכים לנהל את העולם. אי אפשר, אז גמרו. אפשר. אז למה לא מעט שם? מה קרה? אז הפרשנים אומרים, אורך השנים הוא לא מצליח להתמודד איתו. חז"ל זוכרים שיש אדם אחד בכל המקרא שמסופר עליו שחי 120 שנה. משה רבינו. חז"ל גם שמים לב למילה המופלאה הזאת בשגם. ורואים שהיא מילה יחידאית בתנך כולו. אין בכל התנך כולו את המילה הזאת עוד פעם, ומילה באמת מוזרה, לא משתמשים בה, בשגם. וחז"ל אומרים, אתם זוכרים שפעם, לפני פורים, עסקנו בכמה שיעורים, במדרש פלאי כזה שאומר, אסתר מן התורה מניין, מרדכי מן התורה, המן מן התורה מניין. ואז במדרש, הגמרא, אומרת שנאמר המין העץ אשר ציוויתיך, דנים שם. כל זה שאלות שברור מראש, שלא מתכוונים להגיד מצאנו את אסתר בתורה. אלא איפה הרעיון של אסתר אסתיר פנה יפה? באותה גמרא במסכת חולין, בדף קופלמטט, מופיעה השאלה הבאה, משה מן התורה מניין? באמת, צריך לבדוק. משה מן התורה מניין? עונה הגמרא, בשגם הוא בשר. בשגם נשמע בורות. משה. המם והשין, וההי מקביל לבית ולגיל. נו, וזה גם 120 שנה, אז זה משה. מה זה משה מן התורה מניין? כל זה מופיע בגמרא, נדגיש את זה שזה בגמרא, זה לא איזה וורט חדש. במדרש זה מופיע אחרת. זה מדרש שמחייב אותנו בהבנה גדולה, אולי הוא משנה את כל תפיסת בראשית ונוח אצלנו. מקור 8, אמר רבי חנינא בר פפא. אפילו נוח שנשתייר בהם, לא שהיה כדאי, כלומר, מה שאתה הרגשת כשאמרת נוח מצחן, גם לי הפריע. אפילו נוח, לא באמת באמת היה כדאי. נו, אז למה, מה, למה נתנו לו בכל זאת? כי לא הייתה ברירה. אלא, צפה הקדוש ברוך הוא שעתיד משה לעמוד ממנו. אתם שומעים? זאת אומרת, למה העולם המשיך? כי יהיה משה. אתם זוכרים שבין נוח למשה היו עוד כמה יהודים חשובים. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב, היו כמה באמת חשובים מאוד. כלומר, אף אחד באמצע בכלל לא הצדיק, מה כתוב פה? עמד הקדוש ברוך הוא וצפה שמשה עתיד לעמוד ממנו, החליט, אז לא יהיה מבול. איזה מין דרשה הזאת? מה משה קשור בכלל לכל סיפור המבול? בשגם ומשה חושבן חד הוא. בשגם ומשה זה אותו חשבון במספר, כמו שהסברנו. ורבנים מה הייתי לה מנהכה, והיו ימיו 120 שנה. ואין לנו עוד אחד עם ימיו 120 שנה, ואז איך הם מבינים את הפסוק? לא, עסקת טיעון חלילה. לא ידון רוחי באדם, ובאמת בעצם אין סיכוי שרוחי והאדם יתאחדו יחדיו. חוץ. ובמקרה אחד שיבוא לגלות את הדברים ולהציל את העולם ולקבל את התורה ולהוריד אותה חזרה אל העולם. בשגם הוא בשם. משה שקיבל תורה מסיני הוא ההסבר להחלטה שיש לעולם הזה תקווה. סיכוי. משה הזה הופך להיות אישי מאוד לגבי כל אחד ואחד. אתם יודעים, כשבשס רוצים לבטא איזו מילת הערכה, מילת הערכה, קוד הערכה הגדול ביותר, כשרוצים להגיד למישהו שאמר סברה ככה ממש מיוחדת, יש ביטוי בשס. משה שפיר כאמרת. לא משה, קראו לו רבי חייא. אבל כשקוראים לתלמיד חכם גדול משה, זה יותר מכל הדפים הארוכים שאפשר. לא אתה כמו משה. אתה משה. אתה משם. זה ממשיך. הרעיון משה. אני רוצה לנסות להבין את זה על הרקע של אבות, על הרקע של בראשית ונוח. אולי מתוך זה על הרקע של כנסת הגדולה. שנה א' של אבות פותחת באנשים האלה של הכנסת הגדולה, זאת המשנה האחרונה במסכת אבות, בארבעת הפרקים הראשונים שלה, שלא עוסקת בתנא מסוים, בדמות מסוימת, אלא בקובץ אדיר של דמויות. מי הוא משה רבינו? ישנו מדרש שפעם הערכנו בו, הפעם נאמר רק בעל פה את הדברים, הוא מופיע לפנינו במקור 5, עמוד הקודם, שהקדוש ברוך הוא פונה בפעם הראשונה אל משה רבינו, בסיפור הסנה, דיברנו על זה פעם, הוא קורא לו בתואר החיבה המיוחד, משה, משה. הנה הפסוקים במקור 4, וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה. ויאמר הנני. זה לא האדם הראשון שנקרא על ידי הקדוש ברוך הוא ועונה הנני. אברהם נקרא אברהם אברהם ואמר הנני. יעקב נקרא יעקב יעקב ואמר הנני. אצל כל אחד מהקודמים, מיד אחרי הנני, עבר הקדוש ברוך הוא לביצוע המשימה, למטלה שאותה הוא מבקש להטיל. הוא קורא לאברהם אברהם והוא אומר הנני, והוא אומר לו אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. הוא קורא ליעקב יעקב ויעקב עונה הנני, והוא אומר לו אל תירא מרדה מצרימה, יוסף ישיט ידו על עיניך וכו'. הוא קורא למשה ואומר לו הנני, ועכשיו יש לו לומר למשה הוראות ביצוע לפני הפקודה. ויאמר אל תקרא ולום. של מעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. רק אחר כך הוא מתחיל להגיד לו את כל מה שהוא רוצה. חזל ששמו לב לכל צג, שמו לב גם למשהו אחד מוזר פה. ויאמר משה משה מקור 5, אתה מוצא באברהם אברהם, יש בו פסוק. פעם דיברנו. ויעקב יעקב יש בו פסק. ושמואל שמואל יש בו פסק. מי שזוכר בספר התורה, זוכר שבין אברהם הראשון לאברהם השני יש קו. כל פעם שמופיע שם בכפילות, יש קו מפסיק באמצע במסורה. כל ספרי התורה. אבל משה משה אין בו פסק. למה כן? משל לאדם שנתן עליו מסוי גדול. וקורא פלוני, פלוני, קרובי, פרוק מעליי מסוי זה. מי בנמשל האדם ומי הסבל שסוחב את המסוי? מי קורא פלוני פלוני קרובי פרוק מעליי מסוי זה? מה זה פסק? אנחנו לא תמיד יודעים להעריך את המושג של שם. אבל כל פרשת בראשית היא פרשה של, היא פרשה של שמות. תפקידו של האדם בעולם הוא לקרוא שמות. הוא נברא בעולם ביום השישי לא כדי ליצור שום דבר. הוא לא צריך ליצור כלום, הוא צריך להיכנס לתוך השבת. הוא צריך רק לתת שימות לכל הבריאה. וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. לתת שם, פירושו לגלות אותך. לתת שם, פירושו לתת לך את המשהו שדרכו אתה מופיע, לא בתוארך החיצוני. אם מלא היה לך שם, הייתי קורא לך על שם משהו חיצוני. אתה הגבוה, אתה הנמוך, אתה החזק, אתה הגיבור, אתה החלש. הייתי קורא לך על שם השוני שיש בינך לבין זה שיושב לידך, כדי לזהות אותך באופן שלילי. שם הופך אותך והופך אותי ואותך לצורים באיזשהו קוד הכי פרטי, הכי אינטימי שיכול להיות. וככל שהקשר בינינו הוא אינטימי יותר, יש לשם הזה איזה צליל מיוחד שאתה יודע להגדיר אותו, ורק אתה ואני, את ואני יודעים להגדיר אותו. האדם יודע לקרוא שימות לבריאה. זה האדם שנברא אפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים. תפקידו הוא לא לברוא כוחות חזקים, כי האריה עושה את זה טוב ממנו. תפקידו הוא לתת לאריה את המשמעות שלו, ולתת לעצמו את המשמעות שלו, ולתת לצומח ולחי, ולתת לעולם של ששת הימים את השבת שממשמשת ובא. לכן הוא נברא בערב שבת, ואז הוא מפספס וחוטא. כשהוא חוטא הוא פשוט מחטיא את המטרה, קרי, הוא לא נותן לכל דבר את שמו. זאת ההחטאה. וכשהעולם הוא בלי שבת, אז הוא לא מגיע לגאולתו, כי יש יום ראשון ושני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי, ושביעי ושמיני ותשיעי ועשירי, וכך הלאה. כשאדם יוכל לתת לעולם את השבת שלו, הוא ייתן לו את שמו. ולכל איש יש שם, ויש לו שם שאנחנו מבינים אותו, ויש לו שם ששייך לחלק היותר עמוק שלו. כי לכל איש יש נשמה ויש גוף. יש את העולם העליון שיש לו שם את השם שלו, העולם הקבלי עוסק בזה בלי סוף, ויש לו את השם פה. יש מעט מאוד אנשים בעולם שזכו להיקרא בשני השמות באותו שם. אברהם, אברהם. על פי חז"ל, פירוש המושג אברהם, אברהם, פירושו אברהם העליון ואברהם התחתון. וגם אצל אברהם אבינו. האדם הוא אדם, ויש פסק בין אברהם העליון לאברהם התחתון. זה בשר ודם. יעקב, יעקב, אבל יש ביניהם פסק. משה רבינו הוא היחיד בעולם שזוכה לחיבור הזה בלי פסוק. משה, משה, ויומר הנני, אין פסוק. משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, זה מדהים הנמשל, פלוני קרובי פרוט מעלי מסוי זה. כל ההפסק בין העולם הנשמתי שלי לעולם המציאותי שלי הוא מסע שרובץ עליי, אני כל כולי רוצה להיות למעלה. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? שהוא כל כולו ידבר למטה. הוא פונה אליו ואומר לו, תדבר אל העם. ומשה אומר לו, אבל אני לא יכול, אני כבד פה וכבד לשון, אני לא יכול לחבר את הדברים אל המציאות. אני ללמעלה. משה רבינו בעצם מגיע למין מצב כזה שאין פסק בין משה העליון למשה התחתון. דברים עמוקים מאוד, מפתח אותם מאוד רב חיים וולוז'ין, כמו שאמרתי במשנה הראשונה, וחלק מדבריו מופיעים פה במקור שש שלא ניכנס. רב חיים כותב ששל נעליך מעל רגליך, זה ממש ביטוי מליצי של מה שאנחנו מדברים עכשיו. הנעל זה מלבוש של האדם, אבל זה פחות ממלבוש. זה מה שמחבר את החלק התחתון של האדם אל המציאות. הנעל היא מה שנותן לאדם לדרוך. ומשה רבינו, כשקוראים לו משה משה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תוריד את כל ההפסקות האלה. של נעליך מעל רגליך. זה לא נאמר לו לאברהם ולא ליעקב ולא לשמואל ואף אחד. אתם יודעים מה פירוש משה קיבל תורה מסיני? אמרנו את זה פעם. כשאני רוצה למסור משהו, אני יכול למסור את זה מהצד הזה של האולם אל הצד השני. אני לא צריך להיפגש איתך בשביל למסור את זה. אני מוסר את הדבר, וזה מחבר את שנינו. באמצע מן הסתם מתרחשים כל מיני דברים באוויר. אני מוסר כדור מפה לשם. אם אני מקבל משהו מידך, אני מחובר אליך. משה קיבל תורה, לא מהקדוש ברוך הוא, מסיני. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, משה היה בלי הנעליים בכלל. קיבל תורה מסיני, כל המציאות שלו, כל הגוף שלו, כל כולו הפך להיות לאיזה מין ביטוי כזה של אדם שהוא איש האלוהים. זאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים. הזכרנו יותר מפעם, לא להבדיל איש האלוהים המופקע, המנותק. איך אמרנו כמה פעמים? אצל משה רבינו יש תיאורים מאוד ארוכים בדיוק איך הוא נולד. איך הוא נולד ואיך היה ההיריון ומי אמא התחתנה ומי היה שם האבא ואיך נקראים בני הדודים יותר מאשר אצל כל אחד אחר. זכרנו יותר מפעם את הרב הירש זכר צדיק לברכה שאומר שם בפרשה שכשמגיעים למשה רבינו וללידתו, אז קודם כל חשוב מאוד לציין שהאיש הגדול שלנו במחילה נולד. ממש נולד. וקראו כך לאמא שלו. היו לו המון בני דודים. ואלה ואלה החברים מחדר הלידה. והוא דרך אגב מת. גם דבר לא כל כך מקובל. ממש מת. וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים לפני מותו. אדם אחד שזכה להיות איש האלוהים. משה רבינו בעצם מתקן את פרשיות בראשית ונוח. משה רבינו מחזיר את האדם אל המקום שבו הגוף והרוח מגיעים לשיא השלמות. הוא קיבל תורה מסיני. אתם יודעים מי הם אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה בראשם עומד עזרא הסופר. זה כמו שאמרתי, תקופה ארוכה. במרכזה נמצאת שיבת ציון של עזרא ונחמיה. זו תקופה מאוד קשה, מהרבה מאוד בחינות. זו תקופה קשה מבחינה של התבוללות אדירה. כשעזרא הסופר בספר נחמיה עומד על הבמה בירושלים ומדבר עם אותה דלת עם שמחליטה לעלות לארץ בעקבות קריאתו, שזה כזכור לא היו בדיוק אלה שהצליחו במקומותיהם, זה היה בדיוק הפוך. אז הוא פוגש שם מולו את כל נישואי התערובת שיש בעולם. הוא מדבר אל האשקלוניות והאשדודיות והפלישתיות והיהודיות, פרקים שלמים ותארים אחרים. הוא עומד שם על הבמה בירושלים, אנחנו לפעמים כל כך נבהלים מעצמנו. והוא עומד בראש השנה, הוא מספר ליהודים שעומדים שם, מה זה ראש השנה? הוא גם מספר להם שעוד מעט יהיה דבר כזה שנקרא סוכות. הם פותחים את ספר תורת האלוקים וימצאו כתוב, ממש מפורש, יש סוכות. על אנשי כנסת הגדולה, חזר מספרים את אותו סיפור ידוע, שבאו אנשי כנסת הגדולה וביקשו שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, ושיבטל את היצר של העבודה זרה מן העולם. והם עשו שם מזיינים ככה תרגיל מיוחד כזה, והקדוש ברוך הוא ביטל את היצר הזה. אז ממשיכה אותה אגדה במסכת יומא ואומרת שאנשי כנסת הגדולה ראו שהעסק הולך, אז הם עמדו וביקשו בקשה נוספת. אם אפשר, ריבונו של עולם, אולי תבטל גם את יצרה דעבירה, את היצר המיני. אז הוא אפשר להם את זה. ובבוקר לא מצאו ביצה אחת של תרנגולת מדן ועד באר שבע. רש"י אומר, ביקשו, ביקשו, גם התרנגולות כבר אין להם שום 100%. אז הם עמדו ואמרו שצריך לעשות מהר לתקס את צו ולבקש את זה חזרה. אבל אמרו, היא כבר הלך לנו, אז אולי נעשה איזה עסקה. אז הם ביקשו, אם אפשר, שיחזור לעולם היצר הזה, כך אומרת האגדה, אבל שהוא יחזור רק על חצי. כלומר, שהוא יהיה במותרות והוא לא יהיה באסורות. רעיון טוב. ואז יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, אין חטאים. חצי לא הולך. או-או. וכל לא יכלו לעמוד בזה וביטלו. אלה אנשי כנסת הגדולה שמתמודדים עם המציאות הכי נמוכה, הכי ירודה. אלה אנשי כנסת הגדולה שמחזירים עטרה ליושנה, כך מספרים חז"ל, ופוגשים עם ומביאים אותו מהמצב הכי נמוך שלו, אם יש מצב הפוך מהמצב שמשה רבינו מתואר בו, אם יש אגב דור רחוק מהדור של משה רבינו, הוא הדור של עזרא הסופר. על עזרא הסופר הזה אומרים חז"ל, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלמלא יקדמו משה. אנשי כנסת הגדולה באים ומלמדים שלושה דברים. הם מלמדים הגו מתונים בדין, והם מלמדים העמידו תלמידים הרבה, והם מלמדים עשו סייג לתורה. לעשות סייג לתורה, אם נתחיל מהסוף, זה דבר מאוד מעצבן. אנחנו כולנו מוכנים לאהוב את התורה, אבל לא כל כך לאהוב את סייגיה וחומרותיה. כל דבר, עוד סייג ועוד סייג ועוד סייג ועוד סייג. והרבה מאוד פעמים יש לנו באמת שאלות אמיתיות. גם לאברהם אבינו היו כל כך הרבה תרי"ג מצוות. משתדל עם הרבה פחות. ונועה וחנוך. לעשות סייג לתורה נראה לנו משהו ככה נורא מכביד. אנשי כנסת הגדולה צריך לזכור את התקופה שלהם, באים בדיוק כשהנבואה נפסקת. אין יותר נבואה. הם אלה אגב שמתקנים בעולם תפילה. אנחנו מבינים למה? כי אנשי כנסת הגדולה כשהם רואים שהקשר של האדם והאלוה מלמעלה נפסק, הם מתחילים למסד קשר קבוע מלמטה. אבל זה קשה, כי כשנהפך הקשר לקשר ממוסד, זה נראה מאוד סייגי ומאוד גדירי ומאוד קבוע ומאוד מכביד לפעמים. אני מאוד רוצה להתפלל כמו שפתאום התנבאתי. ופתאום זה נקבע עם מטבע, עם שלוש תפילות, ועם מצוות, ועם תורה שבעל פה. בעל חובות הלבבות רבינו בחיי הקדמון. כמה עוד שנה כבר. הרגיש באותה בעיה. הוא מתייחס אליה במקור 11. אבל ההפרש הוא כותב שבין קדמוננו ובינינו בפרישות, בפרישות זה בסייגים, בהיזהרויות, זה אסור וזה אסור וזה אסור. השלנו גורם הרבה מאוד פעמים לחוש שזה לא טבעי התורה. ההפרש שבין קדמוננו ובינינו בפרישות הוא שהקדמונים כמו חנוך ונועה ואברהם ויצחק ויעקב ואיוב וריאם היה שכרם זך ויצרם חלש. זה נשמע לא מובן. ההסבר הוא מאוד מאוד פשוט. כולם שואלים תמיד את אותה שאלה בפרשת בראשית. איך אדם הראשון שהיה במעלה השלימה של לפני החטא, איך היה לו יותר הרע לחטוא? שאלה ידועה. אני אגב לא מבין את השאלה. כי אם לאדם הראשון לא היה יצר הרע, הוא לא היה אדם הראשון. אם הוא אדם הראשון, זאת אומרת שאני מהגנים שלו, ואצלי זה חלק מהגנים. אז זה גם אצלו. אבל בכל זאת הוא היה במדרגה שונה. פעם דיברנו על זה, אולי ההסבר שפעם הבאנו לזה יסביר את מה שאנחנו רוצים עכשיו להגיד רבנו בחיי. אנחנו נוהגים בעצם תמיד להגיד שיש לנו המון בחירה חופשית. שולי רגע לרדת לדבר הכי מעשי שיש. אנחנו נוהגים להגיד שיש לנו בחירה חופשית בחיים. זה נכון. אבל נדמה לי שהבחירה החופשית שלנו לגבי נושא א' היא לא תמיד זהה בחופשיותה לאותה בחירה לגבי נושא ב'. ניתן דוגמה פשוטה. יש לי בחירה חופשית אם לגדום, לשדוד, או לא לגנוב ולא לשדוד. יש לי בחירה חופשית. אני משער לעצמי, אבל שאם אני אעמוד פה ואספר את הסיפור הבא כאחד שמספר על עצמו סיפור גבורה וענווה, כמו שתמיד מתחילים, אם הייתי מספר שעברתי היום במרכז העיר בתל אביב, לידי היה בנק לאומי, ולא שדדתי אותו. אני לא חושב שזה יעמיד אנשים בפליאה על יכולת ההתגברות שלי. למרות שיש לי בחירה חופשית. בינינו, לא חושב שישבים פה רבים שחשבו פעם לשדוד אותו. למרות שנראה לי שזה סכומים שלא יזיקו לרבים מיניהם, ואולי לי לא, אני לא יודע. אבל אתה לא חושב על זה. יש לך בחירה חופשית, מלאה. יש לך חופש מוחלט לבחור. אתה לא כל כך משועבד לתאווה לשדוד. אתה אוהב כסף. הכל. סביר להניח שאם היית חי בחברה שבה זה מאוד 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 מקובל, שזאת המציאות החברתית הכי מקובלת שאתה חי בתוכה, רף היצר שלך לעשות את זה היה יותר חזק. עובדה שאם אני אספר שעברתי בדיוק באותה מדרכה במרכז העיר בתל אביב, והיה לי יצר שאני יודע שהוא מאוד לא טוב לי, להסתכל ככה באיזה מראה בלתי תנוע בלשון המעטה. אני יודע שזה רע לי, אני יודע שזה לא טוב לי. אני באמת יודע, ברור לי שכלית. אבל לא מצליח, נו. אם אני אספר ככה כסיפור גבורה בענווה והצלחתי להתגבר, אני משאר לעצמי שתהיה איתי הרבה יותר הזדהות. זה באמת קשה. כלומר, מוסכם עלינו שהרבה יותר קשה לי לנצח בבחירתי החופשית בסיפור השני מאשר בסיפור הראשון. אתם יודעים מה היה היצר הרע של אדם הראשון בהתחלה? כמו זה שלי עם בנק לאומי. כי השכל היה פשוט יותר דומיננטי. ככל שהשכל מצליח להיות דומיננטי יותר, היצר, הבא לי, אבל אני לא מסוגל להתאפק, אבל אין כוח לחשוב עכשיו, הנשבר לי, הוא פחות חזק. זאת מציאות מעניינת. אומר רבינו בחיי, ככל שהיו הקדמונים יותר, היה שכלם זך יותר ויצרם חלש. זה לא שאין יותר. יש. רק השכל פועל יותר. ומה קרה בהמשך ההיסטוריה? ניתוח מרתק יש. ונפשותם היו נמשכות אחר שכלם. ואז השורה השלישית של חובות הלבבות, אם כן, המעט מן המצוות, היה מספיק להם בשביל להשלים את עבודת האלוהים עם אמונת ליבם באלוהים. כמו שנאמר באברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. ולא היו צריכים אל הפרישות היוצאת מהדרך השווה. כלומר, מדרך האמצע. היה טבעי לגמרי. וכאשר ירדו בניהם אל מצרים, וגרו בה בימי יוסף כ-70 שנה בשלווה, וחזקת אהבתם, וגדלה תשוקתם, וגבר יצרם על שכלם, נו, אז עכשיו, אתה צריך יותר סייג. נצטרכו מן הפרישות אל מה שיהיה הפך תאוותם ויעמוד כנגד יצרם. אז הוסיף להם הבורא מן המצוות השימיות, מה שעמד להם במקום הפרישות הראויה להם. ואחר כך ממשיך החובות הלבבות. אחרי זה הם נכנסו לארץ, הנה השורה הבאה, וכאשר כבשו ארץ כנען ונכנסו בה, והתנעמו בטובה, ביקשו המזון והסמוך לו ממותרי מאכל ומשתה והמשגל והבניין. ואז ביטוי מדהים יש לו. וכל אשר נוספה הארץ יישוב, נוסף השכל חורבן. כמה שהפך להיות יותר טוב, זה הפך להיות יותר קשה. והשכל היה עוד פעם בבוידים. כי השכל לא נמצא פה כשאני כולי יתר. וכל שנוספה הארץ יישוב, נוסף השכל חורבן. כמו שנאמר, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ורם לבביך, ושכחת. ולכן בא הסייג במצוות. עשו אנשי כנסת הגדולה, אנשי כנסת הגדולה מצד אחד חושבים איך עושים תייג לתורה. מצד אחד הם מאוד מגבילים, ומצד שני מה הם עושים? הם מעמידים תלמידים הרבה. להעמיד תלמידים הרבה, זאת אידיאולוגיה מאוד מאוד לא פשוטה. זה לא הולך לגמרי עם לעשות סייג לתורה. כי אם אתה רוצה להעמיד תלמידים הרבה, למשל כמו דתות אחרות, אתה רוצה שכולם יבואו, אז תוריד את המצוות. כשהנצרות להבדיל רצתה לדחוף את כולם, היא הורידה את המצוות המעשיות, היא התמקדה באהבה ובאמונה ובלב. העמידו תלמידים הרבה, פירושו איך אני מצליח להעביר את התורה הזאת של משה בימים של אנשי כנסת הגדולה אל המציאות כאן. איך כל אחד ואחד מאיתנו, שאולי נמצא במקום רחוק ממשה, יכול להיות משה. איך אני אקח אותך במסכת אבות חזרה אל משה שקיבל תורה מסיני? אל עולם כזה שבו תלמידים הרבה יוכלו להתחבר אל המקום הזה של האדם שיודע לתת שמות לכל הבריאה. החתם סופר דן במקום אחד נפלא, מה זה להעמיד תלמידים הרבה. הוא מדבר על זה, אמרנו זה פעם אחת ככה בעל פה, אבל לא מבפנים. כדאי לראות אותו בפנים, כי זאת, זה משהו מדהים. זה גם כל כך קשור להיום, לדברים שאנחנו כל כך צריכים עכשיו. חתם סופר מדבר על זה לגבי אברהם אבינו. הוא שואל, למה אברהם אבינו זכה למה שלא זכו אף אחד לפניו? מה היה באברהם אבינו שניפגש בו עוד מעט בפרשות בבראשית, שלא היה לפני כן? שהוא התהלך את האלוהים, גם חנוך התהלך את האלוהים. שהוא עבד את השם, שהוא לימד תורה, גם את שלח. גם נוח. מה היה באברהם? חתם סופר אומר, כתוב בפסוק, ועתיב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם הקים בנים ובית אחריו. אגב, שוכחים לפעמים, אברהם זה כל הנפש אשר עשו בחרן. אברהם זה תלמידים ורבבות, לא יהודים, שהוא מצרף ומצרף ומצרף. אבל החתם סופר שואל שאלה שנייה. הוא עוד לא ענה על הראשונה, תוך כדי השנייה הוא יענה על הראשונה. באותו המקום שבו אברהם אבינו מתגלה בעוצמתו, שם הוא מתגלה במשהו שנראה בחולשתו לכאורה. בא הקדוש ברוך הוא ומחליט להחריב את סדום, נכון? לפני שהוא מחליט להחריב את סדום, הוא אומר, אני אדבר עם אברהם אבינו. אני אגלה לו את זה. נו, זה לא חידוש, הקדוש ברוך הוא מגלה את דבריו להרבה נביאים. הרבה דברים הוא גילה לנביאים. לישעיהו ולירמיהו וליחזקאל, לא רק לאברהם ויצחק ויעקב. אז מה? אברהם הוא נביא. הוא נקרא נביא בספר בראשית. מה? הוא מגלה לו. אבל לפני שהקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם, כתוב כך. המחסה אני מאברהם? כך אומר הקדוש ברוך הוא. ויאמר השם, המחסה אני מאברהם, ואברהם היו ילד גוי גדול ועצום, ואני ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, מה שאמרנו. שואל החתם סופר במחילה, זה שאתה כותב כזאת הסכמה על אברהם אבינו, זה לא קצת מקטין? אנחנו ראינו אי פעם שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אלך להגיד לישעיהו הנביא את הנבואה. אני יודע מי זה ישעיהו, המחסה אני מישעיהו, וישעיהו הרי הוא נביא והוא צדיק, אז חזון ישעיהו בן אמוץ אשר. מה קורה פה? בשביל מה כל הגלמה הזאת? חתם סופר מציע הצעה שרק החתם סופר יכול להציע. והיא פלא. היא תסביר את העמידו תלמידים הרבה מול הסוס יד לתורה. הוא אומר כך. לכן נראה לעניות דעתי, אתם רואים במקור 12, הוא עונה קודם כל על השאלה השנייה, אחריה נחזור לשאלה, אז מה מיוחד באברהם? לכן נראה לעניות דעתי בוודאי, צריך אומץ בשביל כזאת תשובה. אם היה אברהם אבינו עליו השלום במדרגת הנבואה שהתגלה אליו דבר משפט אשר יעשה באומה או בעיר פלוני, או אז לא יימנע ממנו הנבואה. כמו שנגלה לישעיהו וירמיהו ויחזקאל. אך אברהם אבינו עליו השלום באמת לא הגיע למדרגת נבואה כזו. אם היום זה היה נכתב, היו עושים משהו אחר. זה חתם סופר. אברהם אבינו לא הגיע לכזאת מדרגת נבואה. למה? עכשיו תקשיבו, זה פילאי פלאות. כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו במחשבתו ולקשר נפשו במדרגת נבואה כזו. לא היה לו זמן בשביל זה. לפי שהיה מוטרד תמיד בלימוד התלמידים, והיה דעתו מעורב בין הבריות, להכניסם תחת כנפי השכינה. ועל שהתנועה נפשו תמיד, היו לו ייסורי נפש. וכל הזמן הייתה לו שאיפה אחת, על שהתנועה נפשו תמיד להתעסק עם קצרי דעת כאלו. הוא במדרגה כזאת, הוא צריך להתעסק עם קצרי דעת. לא נשאר לו פנאי להתבודד מחשבותיו לנבואה כזאת. שומעים מה אומר החתם סופר, אז הוא לא הגיע באמת למדרגה של ישעיהו וירמיהו ויחזקאל. מכל מקום לא ייתכן לחסות ממנו דבר. כי אין החיסרון בשלמות נפשו וכל מיעוט הכנתו אל הנבואה. בשלמות נפשו. וכל מיעוט הכנתו אל הנבואה הוא רק על ידי שהוא מטריד עצמו לכבודי. ולמעני הוא משליך נפשו מנגד וגוזל ממנה מעלת הנבואה. שומעים את הביטוי? להעמיד תלמידים הרבה זה סבל לרצון שלך להגיע לאיזה מקסימום אדיר. הוא גוזל מעצמו את מעלת הנבואה. הוא עוסק בקצרי דעת. אם כן לא ייתכן שצדיק הזה יפסיד על ידי עבודתו באהבתו אותי. וזהו תואר הקרא, פירוש הפסוק, אמר השם יתברך, המחסה אני לאברהם, הייתכן שהחסה לאברהם את אשר אני עושה? הלא ידעתי, כי כל מיעוט הכנתו לנבואה, הוא רק למען אשר יצווה את ביתו ואת בניו אחריו, ושמרו דרך השם. ואת כל זה הוא עושה לכבוד שמי, להרבות עבדי ומיודעי, עיר הזאת שכרו מאיתי תצא, שעם כל מיעוט הכנתו לנבואה, אגלה לו כל צפון ולא יסתר ממנו דבר. חתם סופר. זה נשמע כאילו פרס מחומים. אז בוא נקרא את הסוף שלו. למה אברהם אבינו החליט כך לעשות? זה מה שהיה חסר לחנוך. אתם זוכרים? והתעלה חנוך את האלוהים בעינינו כי לקח אותו אלוהים? למה אברהם החליט כך? למה אברהם לא התבודד כמו חנוך? כי אם אברהם אבינו עליו השלום ממשיך החתם סופר היה עושה כאשר עשה חנוך להתבודד עצמו מחברת בני אדם? התעלה גם הוא להיות ממלאכי אל. גם הוא היה יכול להפוך להיות מלאך. ואשר לא עשה כן, זה צריך לשים את זה באיזשהו מקום נגד עינינו. ואשר לא עשה כן, למה הוא לא עשה כך? כי התבונן בחוכמתו. כי לא באלה חפץ השם. מי זה לא באלה? במלאכים כאלה. שישלים האדם את נפשו לבד ואת אנשי דורו ישיר אחריו. תרבות אנשים חטאים ומכניסי השם כמקרה אשר קרה לחנוך ולדור המבול. הניסיון הזה גומר החתם סופר לימד אותו. כי טוב לו לאדם למעט בהשלמת נפשו למען רבות כבוד השם. למעט את מורדיו ולהרבות עבדיו ויודעיו. ואז הסוף שלו. כי מה ייתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד על אלפי רבבות מלאכי מעלה. עכשיו 90 שנה תעסוק בצירופי שמות ותהיה מלאך. אתה יודע כמה כאלה יש לקדוש ברוך הוא? הלא השם בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים. אז עוד אחד, אינפלציה. תביאי מה זה, העמידו תלמידים הרבה? העמידו תלמידים הרבה, כשאמרים את זה אנשי כנסת הגדולה, הם אומרים את זה מול מי שעומדים שם בבמה בירושלים כשעזרא מסתכל. קצרי דעת כאלה שגם אברהם לא התמודד איתם. ומול זה עומדים אנשי כנסת הגדולה וקובעים, הבו מתונים בדין. אפשר לפתוח בית מדרש ולהכיר את הדין ולהיות מתון בדין. אפשר להעמיד תלמידים הרבה. אפשר גם לתלמידים הרבה לעשות סייג. וללמד הרבה איך היכולת שלך לחיות את העולם ולהנות מן העולם ולבחור בעולם לא קטנה כשאתה מסייג את עצמך אלא גדילה. כי כששכלך גדל הבחירה שלך גדל. משה קיבל תורה מסיני. זאת המדרגה העליונה ביותר של אדם. ואנשי כנסת הגדולה התמודדו עם האנטיתזה בדיוק של משה בסיני. ומה שעשה משה בסיני והציל את העולם מהמבול, עשו אנשי כנסת הגדולה עם עם והצילו את העולם מעוד מבול. ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. נוח לנו לערוג על עולמות כאלה גדולים גדולים של משה בסיני. אבל אנחנו הולכים ללמוד את 5 חומשי אבות. אנחנו מאחרי אנשי כנסת הגדולה. אנחנו מאלה שעמדנו שם מהבמה. אנחנו מאלה שהתמודדנו עם הבקשה, מה עושים עם היצרה באווירה? אנחנו עם אלה שהתמודדנו עם השאלה, איך ממשיך האדם שאין לו נבואה בעולם לחוש את הקדוש ברוך הוא גם אם הוא הולך לצאת עכשיו ל-2000 שנות גלות. וזה עוסקים אנשי כנסת הגדולה. איך נותנים לו לאדם דף קטן שאיתו הוא ילך 2000 שנה? איך ממשיכים את משה מסיני כשאתה הכי רחוק ממציאות כל כך גדולה? מי שם? מי שירי כנסת הגדולה? מי הזוגות על כל הקרעים שבהם? מהשיטות של הלל ושמי? מהוויכוחים של רבי אליעזר ורבי יהושע? מהקשיים האלה של אנשים שמתמודדים בעולם של אחרי כנסת הגדולה ומרוממים אותו מהמבול הפרטי ולאט לאט היותר כללי ויותר כללי אל משה שפיר כאמרת, אל משה קיבל תורה מסיני? מי שם מתחילה מסכת אבות? היא נקראת מסכת אבות והיא מתחילה במשה קיבל תורה מסיני יותר מכל מסכת, אולי רק בשביל זה. כי ודאי שיש פה הרבה מאוד חוכמות חיים. אבל יש פה חוכמות חיים של אנשים שיודעים שזה מתחיל במשה קיבל תורה מסיני. שיודעים שהמגמה הזאת שהייתה למשה בסיני, המגמה הזאת להוציא עולם שלם מפרעו וממצרים, להוציא עולם שלם מבית עבדים, היא המגמה הפרטית והכללית שלהם. בכל משנה ומשנה, בכל הוא היה אומר שאנחנו הולכים להיכנס איתו למסכת הזאת. איך היינו אומרים על הוא היה אומר כל פעם? לא הוא אמר. הוא היה מה שהוא היה אומר. הוא היה. וזה מה שהוא אמר. איך הפרט עובר את התהליך שהתחיל שם רחוק וניצל על ידי משה שקיבל תורה מסיני ונמשך והבו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה? המשנה הבאה היא משנתו של שמעון הצדיק, שהיה משיירי כנסת הגדולה. ושמעון הצדיק הכהן הגדול האחרון, ושמעון הצדיק שלא במקרה כנראה היום כ"ט בתשרי הוא יום פטירתו, וזה שמעון הצדיק ולאנטיגנוס ולזוגות ולפרשיות הבאות יחד איתן בפרשיות השבוע, בעזרת השם ניכנס מכאן ואילך. ערב טוב.